כתובות, דף קופטט, מתחילים בעזרת השם, דף קופחת עמוד ב' במשנה למטה. אדם שלא עלינו נקלע לחובות כבדים, והחובות כל כך גדולים שאין לו אפשרות לשלם אותם. כדי לעזור לו, יש מדינות שחוקקו חוק שהאדם הזה יכול להכריז על פשיטת רגל. ברגע שהוא מכריז שהוא פשט רגל, מסדרים לו דרך שהוא יוכל לפרוע את החובות שלו. חלק מהחובות מבטלים לו, והחלק השני מסדרים לו דרך שהוא יוכל לפרוע את החובות ולהמשיך לנהל את החיים שלו בדרך טובה. איך מגיעות המילים פשיטת רגל לאדם שנקלע לחובות? מה העניין זה לזה? מה שידוע, שהמקור הקדום ביותר למושג פשיטת רגל, זה המשנה שלפנינו. המשנה עוסקת באדם שבא להתחתן, התחייבו לו נדוניה. האבא או הבת בעצמה הזאת שרוצה להתחתן איתה, הוא קידש אותה כבר, וכשהוא בא להביא אותה לביתו, לשאת אותה, להתחתן איתה, היא לא משלמת, או שאביה לא משלם. התנא במשנה מדבר כאן על המקרה שבו אביה לא רוצה לשלם, הוא התחייב והוא לא רוצה לשלם. הפוסק מעות לחתנו לתת לו נדוניה, ופשט לו את הרגל. מה זאת אומרת פשט לו את הרגל? אז רש"י מביא שני הסברים. הסבר ראשון, לשון ביזיון הוא. הוא מזלזל בחתן. אמר נואש שאינו חש לדבריו, כמו טול טיט שעל גבי רגלי. לא מחשיב את אותו חתן ולא מעוניין לשלם לו את מה שהוא התחייב. הסבר שני אומר רש"י, ואני שמעתי, תלה אותי ברגל על עץ ואין לי מה ליתן. זאת אומרת, מדובר פה שהאבא של הכלה אין לו מאיפה לשלם את הנדוניה. אז הוא פושט רגל כביכול. אז חכמים לפי דעתם, תשב בבית אביה עד שתלבין ראשה, או שאביה ישלם נדוניה לחתן. היא לא יכולה להתחתן עם מישהו אחר כי הוא כבר קידש אותה, היא כבר אשת איש. מצד שני הוא לא רוצה לקחת אותה כי היא לא נותנת לו את הנדוניה. אז אם הוא עומד על זה, אין לה מה לעשות, היא לא יכולה לדרוש ממנו או שיתחתן איתה או שייתן לה גט. הוא יכול לעמוד על זה שישלמו לו את הנדוניה. כך לפי דעת חכמים. אדמון אומר, הבת, מה היא אשמה? היא הרי לא התחייבה. יכולה היא שתאמר, אילו אני פסקתי לעצמי לתת לך נדוניה, אשב עד שתלבין ראשי. עכשיו, שאבא פסק לתת לך נדוניה, מה אני יכולה לעשות שאבי לא רוצה לתת לך את הנדוניה שהוא יתחייב? אלא היא דורשת ממנו, או כנוס או פטור אותי בגט. אמר רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון. זאת אומרת, רבן גמליאל גם סובר כמו דעת אדמון, שהיא יכולה לדרוש או שיתחתן איתה או שייתן לה גט. כל זה כשאביה התחייב. אבל אם היא בעצמה התחייבה, לפי דעת התנא במשנה, גם אדמון ורבן גמליאל מודים, או שהיא נותנת נדוניה, או תשב עד שתלבין ראשה. לכן מתנית, הנה המשנה שלנו, דלא כי הייתנה, זה לא כמו התנה בברייתא, שלפי דעתו, דתניא, אמר רבי יוסי ורבי יהודה, לא נחלקו אדמון וחכמים על האב הפוסק מעות לחתנו, הוא פשט לו את הרגל, שגם חכמים מודים במקרה כזה, שיכולה היא שתאמר, אבא פסק עליי לתת, מה אני יכולה לעשות? או כנוס או פטור בגט. על מה נחלקו חכמים? על אדמון. על שפסקה היא בעצמה נדוניה על עצמה, שבזה חכמים אומרים תשב בביתה עד שתלבין ראשה, או שתיתן את הנדוניה. ועל זה אדמון אומר, גם כאן יכולה היא שתאמר, אני פסקתי על עצמי, אבל מאיפה יש לי כסף? כסבורה אני שאבא נותן עליי את הנדוניה. עכשיו, שאין אבא נותן עליי, מה אני יכולה לעשות? וכאן היא יכולה לדרוש ממנו, או כנוס או פטור אותי בגט. אמר רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון. מביאה הגמרא ברייתא תנא. במה דברים אמורים שהיא יושבת עד שתלבין ראשה בגדולה שהתקדשה? אבל בקטנה שהתקדשה קופין. שואלת הגמרא את מי קופין? למען. היא למה קופין לאב לתת את הנדוניה? אם ככה, אז אם כבר מחלקים בין קטנה לגדולה, איפכה מבעיה לי. היה צריך לומר שקטנה, התנאי איננו תנאי, ולא קופים עליו את האבא לתת את הנדוניה. כי כל התנאי כאן היה על קטנה, ובקטנה יש סברה לומר שהתנאי לא כל כך חזק. אבל בגדולה התנאי יותר חזק, ואז כופים את האבא לתת את הנדוניה. וכאן אנחנו רואים בדיוק הפוך, שבגדולה אנחנו אומרים שלא קופים, ורק בקטנה קופים. אלא אמר רבא, מה שכתוב קופים זה בדיוק להפך. לא את האבא, אלא לבעל ליתן גט. שזה באמת דווקא בקטנה קופים. שהתנאי איננו תנאי. ולכן, אפילו שהתחייבו לתת נדוניה, בסדר. התנאי של לתת נדוניה לא כל כך גדול כשזה מדובר על קטנה, ולכן אם הוא לא רוצה להתחתן איתה, כופין אותו לתת לה גט. אמר רבי יצחק בן אלעזר בשמי דחיזקיה. בפרק שלפנינו, הפרק האחרון של מסכת כתובות, יש שבעה דברים שאמר אדמון, ועל שלושה מתוכם רבן גמליאל הסכים. כל מקום שאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון, שהוא הסכים באותם המקומות הלכה כמותו כמו אדמון. כך באמת נשאר במסקנה. אמר לי רבה לרב נחמן, הרי במקרה שאנחנו עוסקים בו, על התחייבות נדוניה, אדמון אומר את דבריו במשנה, ומקל עוד יותר בברייתא. זאת אומרת, הולך לצידה של האישה, בברייתא. השאלה היא אם הלכה כמו אדמון רק במה שהוא אמר במשנה או גם בברייתא. כי הרי במשנה אדמון מסכים שאם הבת עצמה התחייבה שהיא תיתן נדוניה ובסוף היא לא נותנת, תשב עד שתלבין ראשה. לעומת זאת בברית האדמון סובר שאפילו אם הבת עצמה התחייבה, ובסוף היא לא נותנת, היא יכולה לדרוש מהבעל או כנוס או פטור בגט. השאלה היא, אמר לי רבא לרב נחמן, כשאתה אומר שההלכה כאדמון, כשרבן גמליאל הולך כמותו, ואחד מהמקומות זה כאן לעניין התחייבות נדוניה, האם ההלכה כמותו אפילו בברייתא? אפילו כשהיא בעצמה התחייבה, והיא לא נותנת, היא יכולה לקפות על הבעל או כנוס או פטור בגט? אמר לי ודאי, גם בברייתא. מי כאמרינן וכי אמרתי, כל מקום שאמר רבן גמליאל במשנה הלכה כמותו, בכל מקום שאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון, כאמרינן שהלכה כמו אדמון. אמר רבי זיירא, אמר בשם רבא בר ירמיה, בפרק שלפנינו מביאים אמנם שבעה דברים שאמר אדמון, אבל לפני כן מביאים שני דברים שאמר חנן. אז שני דברים שאמר חנן, הלכה כיוצא בו. לעומת זאת, על השבעה דברים שאמר אדמון, אין הלכה כיוצא בו. וכמו שכבר אמרנו, רק באותם שלושה דברים שרבן גמליאל אומר, רואה אני את דברי אדמון, רק שם הלכה כמו אדמון. זה המסקנה של הגמרא בכוונת דברי רבי זיירא. בהתחלה הגמרא לא הבינה מה היא כאמר. היא לימה, הכי כאמר, שני דברים שאמר חנן הלכה כמותו כמו חנן, והלכה כיוצא בו כמו רבן יוחנן בן זכאי שחיזק את דבריו, ושבעה דברים שאמר אדמון, אין הלכה כמותו כמו אדמון, ולא הלכה כרבן גמליאל, שנראו לו דבריו שהוא כיוצא בו, ואמר רבי יצחק בן אלעזר משמי דחיזקיה, שכעת אמרנו את דבריו ממש קודם, כל מקום שאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון, באותם שלושה מקומות הלכה כמותו, אלא מה תאמר אחיקה אמר רבי זיירא, שאותם שני דברים שאמר חנן, הלכה כמותו כמו חנן, וכיוצא בו כמו רבן יוחנן בן זכאי שחיזק את דבריו. אבל בשבעה דברים שאמר אדמון, הלכה כמותו בכל השבעה דברים, ואין הלכה כיוצא בו כמו שאמר רבן גמליאל שהלכה כמותו רק בשלושה דברים. כמותו כמו אדמון עצמו הלכה בכולו, ואמר רבי יצחק בן אלעזר משמי דחזקיה, שרק כל מקום שאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון, רק שם הלכה כמותו. רק במקום שרבן גמליאל אמר, רואה אני את דברי אדמון, אין הלכה כאדמון. אבל אם הוא לא אמר, אז לא הלכה כאדמון, אלא באמת זה מה שרבי זיירא בא לומר, בדיוק כמו שאמר רבי יצחק בן אלעזר בשם חזקיה. אחי כמה, אותם שני דברים שאמר חנן, לאורך כל הדרך, כשאנחנו אומרים הלכה כמותו וכיוצא בו, זה גם כמו חנן וגם כמו רבן יוחנן בן זכאי שחיזק את דברי חנן. אבל, השבעה דברים שאמר אדמון, יש מהן שהלכה כמותו, כמו אדמון, וכיוצא בו כמו רבן גמליאל שנראו לו דבריו של אדמון. ויש מהן שאין הלכה כמותו, כמו אדמון, אלא הלכה כיוצא בו כמו רבן גמליאל. שבאותם ארבעה מקומות שרבן גמליאל לא אמר נראין לי דברי אדמון, שמה באמת לא יהיה הלכה כמו אדמון, אלא כמו רבן גמליאל שחולק על אדמון. בכל מקום שאמר רבן גמליאל רואה אני דברי אדמון, הלכה כמותו כמו אדמון. אינך, במקומות האחרים שהוא לא אמר, לא, אין הלכה כמותו. המשנה שנעסוק בה מיד, מדברת על מקרה שבא אדם למישהו שמוחזק בשדה, ומערער ואומר, דע לך שהשדה הזאת שאתה כעת מחזיק בה היא שלי. האם הוא נאמן או לא נאמן? והמשנה מדברת על שלושה אנשים. יש את זה שיושב בשדה, יש את זה שבא להרער ולומר שהשדה היא שלו, ויש את זה שמי שיושב בשדה קיבל ממנו את השדה. אז נקרא להם המוחזק, זה שכעת בשדה, המערער, זה שטוען שהשדה היא שלו, והמוכר, זה שמחר את השדה למי שכעת מוחזק בה. ובשביל הדוגמה נדבר על שדה חיטים. העורר על השדה, המוחזק יושב בשדה חיטים, כדרך בעל הבית, חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, קוצר בשעת קצירה, והנה בא מערער וטוען השדה הזאת שלי. העורר על השדה הוא בא לערער ולומר השדה הזאת היא שלי. אומר המוחזק, שלום עליכם רבנו היהודי הצדיק, אתה טוען שהשדה היא שלך? אני קניתי את השדה הזאת מהמוכר, בן אדם אחר לגמרי, מהבן אדם השלישי. אומר המערער, המוכר שמכר לך את השדה גזלן, הוא גזל את השדה ממני. אומר לו, המוחזק, מה אתה אומר? המוכר שמכר לי את השדה הוא גזלן? אני רוצה להראות לך משהו. הולך המוחזק לתיק של המסמכים, של השטרות, שולף משם את שטר המחירה, מציג את השטר בפני המערער ומראה לו את חתימת ידו של המערער, מתנוססת לתפארה שהוא עיד, שהוא עד על המחירה שהמוכר מכר את השדה למוחזק. אומר לו, אם השדה הייתה שלך, למה חתמת עד על שטר המחירה הזאת שהמוכר מכר לי את השדה? והוא המערער עצמו חתום עליה בעד. אדמון אומר, זה לא ראיה. שזה שהמערער חתום עד על שטר המחירה, שהשדה לא שלו. כי הוא יכול לומר, אני חתמתי לך עד, מסכים. אתה יודע למה? אתה יודע, הגזלן הזה אדם אלים. הוא לא שומע לדיני תורה. לא יכולתי להוציא ממנו את השדה הגזולה. לכן, כששמעתי שהוא בא למכור לך את השדה, מאוד שמחתי. רציתי שהוא ימכור לך את השדה. ידעתי שאתה אדם יראי שמיים. אם אמרו לך בית דין, הוראה, אתה תקבל את דבריהם. ואם הם אמרו לך שהשדה היא שלי, אתה תשמע להם ואתה תחזיר לי את השדה. לכן, אתה השני, נוח לי מהראשון. והראשון קשה יותר ממך, קשה ממנו. לכן, זה שאני חתום על השטר של המחירה, לא הוכחה שהסכמתי שיש סמכות וזכות למוכר למכור לך את השדה, כי בעצם השדה היא שלי לפי דעתי. וחכמים אומרים, אם אתה חתמת על שטר המחירה, איבדת את הזכות שלך. איבדת את זכותו, אתה לא יכול לערער ולומר שהשדה היא שלך. אבל אם המערער לא חתם עד על המחירה של שדה החיטים למוחזק. אבל המוחזק יש לו שטר אחר. בסמוך לשדה החיטים יש שדה נוספת, שהיא ודאי הייתה של המוחזק. המערער אפילו לא בא לערער עליה שהיא שלו. הוא מודה שהשדה השנייה הייתה של המוחזק. נאמר שהייתה שדה שעורים. שממש סמוכה לשדה החיטים. המוחזק מכר את שדה השעורים למישהו אחר. אולי נקרא לו קונה. יש פה איזה אחד קונה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מערער, מוכר, מוחזק, וכעת אנחנו מוסיפים את הקונה. יש פה מישהו שקנה את שדה השעורים. הולך המוחזק בשדה החיטים אל התיק של השטרות, או שהוא פונה לקונה ומבקש ממנו את השטר שהוא קיבל כשהוא קנה את שדה השעורים. והמוחזק מראה את השטר למערער. אומר לו, אתה רואה? לפני תקופה מכרתי את שדה השעורים לקונה הזה. וסימנתי לו את גבולות השדה. שדה השעורים. ומכיוון שהיא סמוכה לשדה החיטים שעליה אתה כעת מערער, אז אחת הגבולות זה שדה החיטים. ובשטר מחירה אני כתבתי לקונה שאני מוכר לו את שדה השעורים. כדי לדעת את הגבולות של שדה השעורים, כתבתי שבאחת הגבולות היא גובלת בשדה החיטים שלי. כך כתוב בשטר מפורש. זאת אומרת, אני בשטר מחירה הזה כתבתי ששדה החיטים היא שלי. ואתה, כבוד המערער שליטה, חתום עד על שטר המחירה שמכרתי את שדה השעורים שכתוב בה, שבסמוך לשדה השעורים יש את שדה החיטים שלי. איך חתמת על כזה שטר, רבנו? אתה בעצמך מודה בחתימה שחתמת ששדה החיטים אינה שלך, אלא שלי. אם עשה את השדה הזאת, שדה החיטים, סימן לאיש אחר שהמוחזק מחר לו את השדה השעורים שסמוכה לשדה החיטים, והמערער חתם עד על השטר הזה, אז הוא איבד את זכותו, כי הוא לא יכול לטעון, רציתי שתמכור את שדה השעורים, מה לך ולשדה השעורים? בגמרא נראה שאם שטר המחירה של שדה השעורים, המוחזק מחר את זה למערער עצמו, אז המערער כן יכול לטעון. הסיבה שהסכמתי שתכתוב שזה בסמוך לשדה החיטים שלך, זה כדי שתסכים בכלל למכור לי את שדה השעורים. יש לי סיבה למה לא מחיתי, כמו שנראה בהמשך. כשאנחנו מוכיחים מחתימת העד שהוא מודה במה שכתוב בשטר, אמר אביי אלושנו אל העד. אתה בא לומר ששדה החיטים היא שלך והמוכר גזל אותה ממך ומחר אותה למוחזק, איך חתמת על השטר? איבדת את זכותך. כל זה אומר אביי, מדובר בעד. כשאתה חותם עד על שטר מחירה, אתה חותם על מה שכתוב בשטר. אתה היית חייב לקרוא מה שכתוב שם כדי להיות בטוח שאתה חותם חתימת אמת, שאתה בא להעיד עדות אמת. אבל דיין שחותם על שטר, הוא לא חותם על מה שכתוב בשטר, זה לא מעניין אותו. שלמשל דיין צריך לחתום על שטר מחירה, מה לדיין כדיין ולחתימה על שטר מחירה? אלא כשהוא חותם, זה כשמערערים על אמינות השטר, כשבא המוכר נאמר וטוען שהוא לא מכר את השדה והשטר הזה הוא מזויף והחתימות הן חתימות מזויפות, קוראים הדיינים לעדים שמכירים את החתימות שלהם או של אחרים שחתמו, והם מעידים שהחתימות האלה הן חתימות נכונות, ומעידים בפני הדיין, ואז הדיין חותם. רש"י מביא את הנוסח שכותבים על השטר הזה בארמית, השטר הזה, שטר הדנן, יצא לפנינו נפקא לקדמנה, והעידו עדים על חתימות ידיהם, כשהעדים עצמם מעידים על החתימה של עצמם, והסעידו סעדי החתימות ידיו, והשירין הוא, אישרנו את החתימות, וכימין הוא, קיימנו את השטר. במקרה שעדים חותמים על כזה נוסח, הם לא בודקים, לא צריכים לבדוק מה כתוב בשטר, הם רק בודקים שהחתימות של העדים נכונות. ואם המערער טוען, שדה החיטים היא שלי, אומר לו המוחזק, אבל כבוד הדיין, אתה חתום כדיין על השטר מחירה שהמוכר מחר לי את השדה הזאת, אז הוא לא איבד את זכותו, כי הדיין יכול לטעון, לא בדקתי בכלל מה כתוב בשטר, אני חתמתי רק שהחתימות של העדים הן נכונות, אבל לא בדקתי האם כתוב בשטר שהמוכר בא למכור לך את שדה החיטים שלי, לא בדקתי מה כתוב שם בכלל, באמת זה שדה החיטים שלי, הוא גזל אותם ממני. נתני רבי חייא, אין העדים חותמים על השטר, אלא אם כן קראו מה שכתוב בו. אבל הדיינים, כשהם חותמים על קיום השטר, הם יכולים לחתום אף על פי שלא קראו מה שכתוב בו, כי הם עדים בסך הכל שהעדים הם עדי אמת. מה שלמדנו, שאם המוחזק בשדה החיטים, עשאה לשדה החיטים סימן לאדם אחר שהוא מכר לו שדה סמוכה של שעורים, והמערער שמערער על שדה החיטים חתום עד על המחירה שהמוחזק מכר את שדה השעורים לקונה, ובשטר מחירה כתוב ששדה השעורים היא סמוכה לשדה החיטים של המוכר, שהוא כעת, שהוא בעצם המוחזק, מי שאנחנו קוראים לו מוחזק, אז המערער איבד את זכותו. למה? כי הוא לא יכול לטעון שהייתה לו סיבה למה הוא חתם על השטר מחירה הזה, שבו כתוב ששדה החיטים היא של המוחזק. ובזה שהוא חתם, זאת הוכחה שהוא מודה שזה של המוחזק. הוא לא יכול להערער ולומר שהיא שלו. אמר רבי, לא שנו, אלא כשהשטר מחירה מדבר על מחירת שדה השעורים למישהו אחר. אבל אם המוחזק מכר את השדה למערער עצמו, והמוחזק כתב ששדה השעורים שהוא מוכר למערער היא סמוכה לשדה החיטים שלו, של המוחזק, אז יכול להיות שהמערער מאוד כעס כשהוא ראה את המילים האלה, שכתוב שהשדה חיטים היא של המוחזק. כי הוא, לפי דעתו זה שלו, של המערער, אבל הוא שתק. הוא לא רצה לומר מילה. ולכן, הוא לא איבד את זכותו להערער על השדה החיטים שבידי המוחזק. למה? דאמר, הוא אומר לאותו מוחזק בשדה החיטים, הסיבה ששתקתי כשראיתי שכתוב בשטר מחירה שמכרת לי את שדה השעורים הסמוכה לשדה החיטים, כי אמרתי, אידה לא עבדי להיחי, אם לא הייתי עושה לו, לך, כך, לשתוק, לא אבא מזבן לניהלי, לא, הוא לא היה מוכר לי את השדה, כך הוא טוען לדיין כנראה, אבל הוא יכול גם לטעון את זה למוחזק. לא היית מוכר לי את שדה השעורים אם הייתי אומר לך, רגע, מה כתוב כאן? ששדה השעורים, אחת הגבולות שלה, זה שדה חיטים שלך? אתה לא מתבייש? שדה חיטים שלך, השדה הזאת, זה שדה שלי. אתה יודע למה לא אמרתי את זה? כי פחדתי שאם הייתי אומר את זה, היית אומר לי, ככה? אתה לא מקבל את השדה שעורים גם לא. מה היית לך למימר? מה אתה יכול לטעון? רגע, רגע. הוא כתב לך שטר של מחירה על שדה השעורים, והוא כתב שם שזה בסמוך לשדה החיטים שלו. למה לא מחית? כי לא רציתי שהוא יחזור בו מלמכור לי את שדה השעורים. אז אולי יתענו, היא באה לי למסור מודעה, הייתי צריך ללכת מול שני עדים ולמסור מודעה, דהיינו להצעיר בפניהם, שמה שאני חותם על שטר המחירה של שדה השעורים, על אף שכתוב שם דבר שמאוד מרגיז ומקומם אותי, שאחת הגבולות זה שדה החיטים של המוכר, ובעצם לפי דעתי זה שדה החיטים שלי, הסיבה שבכל זאת אני מוכן לחתום ואני מוכן לשתוק, זה כדי שימכור לי את שדה השעורים שלו. למה לא מסרתי מודעה בפני שני עדים את הדברים האלה? כי פחדתי שהעדים האלה יספרו את זה לחברים שלהם, מה שאמרתי להם, והחברים שלהם יספרו את זה לחברים שלהם, עד שזה יגיע לאוזניו של המוכר, ואז הוא ישמע, ככה אמר הקונה, ששדה החיטים שכתובה באחת מהגבולות של שדה השעורים שאני בא למכור לו, היא שלו? אני לא מוכר לו את שדה השעורים. תראה, אם אני הייתי מגלה את זה מול שני עדים, החבר שלך, חברה איתלה, יש לו חברים. וחברה דחה, חברה, החברים של חברים שלך, גם כן חברה איתלה, יש להם גם כן חברים. כל אחד מגלה לחברו, בסוף זה יגיע לאוזניו של המוכר, לכן לא יכלתי למסור מודעה לאף אחד, שתקתי. הוא מכר לי את שדה השעורים, היה כתוב שם שהיא סמוכה לשדה החיטים שלי, אבל זה היה כתוב שזה שלו. שתקתי כי רציתי שימכור לי את שדה השעורים, אבל אחרי שסיימנו את מכירת שדה השעורים, כעת אני בא לערער גם לשדה החיטים, היא גם כן שלי, כי המוכר שמכר את זה למוחזק, הוא גזל אותה ממני, ואז הוא נאמן. מביאה הגמרא מקרה שבו גם אם האדם חתם על שטר, כמו במקרה שאנחנו מדברים, שהמוחזק מכר שדה שעורים למישהו אחר, והוא כתב בשטר מכירה ששדה השעורים סמוכה לשדה החיטים שלו בעצמו, והמערר על שדה החיטים בעצמו חתום על השטר הזה. אז במשנה אמרנו שאם הוא עשה סימן לאחר, איבד את זכותו. אבל מביאה הגמרא שיש מקרים שהוא לא איבד את זכותו. ההודה עשה סימן לאחר, היה איזה אדם ש... נמשיך להשתמש עם הדוגמה שהבאנו במשנה. נאמר, היה לו שדה חיטים שהוא טוען שגזלו אותה ממנו, וכעת המוחזק מחזיק בה, הוא קנה אותה מהגזלן, לטענת המערער, והמוחזק הייתה לו שדה שעורים שהוא מכר למישהו אחר. וכשהוא כתב שטר מכירה, הוא כתב שהשדה חיטים שלו, שלפי דעת המוחזק היא שלו, והוא חתם שהשדה השעורים, אחת הגבולות היא בסמוך לשדה החיטים, והוא מוכר את שדה השעורים למישהו אחר, והמערער חתום עד על השטר, ולאחר מכן, אחרי שהוא חתם על השטר, הוא ערער ואמר, שדה החיטים היא אינה שלך, היא שלי, הגזלן שגזל אותה ממני מכר אותה לך. והוא בדרך כלל לא אמור להיות נאמן. כי למה חתמת על שטר שכתוב ששדה החיטים היא שלה מוחזק? ושכיב, הוא מת, אותו מערער. ולפני שהוא נפטר, הוקים אפוטרופה, העמיד אפוטרופוס על נכסיו. האפוטרופוס, הגיע האפוטרופוס לפני אביי, לקמי דה אביי, ימשיך לטעון ששדה החיטים הייתה שייכת למערער. אמר לאביי, למה עשה סימן לאחר? למה הוא חתם על השטר מכירה שהמוחזק מכר את שדה השעורים הסמוכה למישהו אחר, והוא כתב מפורש שאחת הגבולות של שדה השעורים זה שדה החיטים שלו, של המוחזק. למה מערער חתם על זה? הרי במקרה כזה למדנו במשנה שהמערער איבד את זכותו. האפוטרופוס אמר, יאב אבו עונדיאת מי קיים, אם האדם הזה המערער היה קיים, אבא אבי היתומים, אבא טעין ואמר, היה טוען ואומר, מה שחתמתי, ששדה השעורים סמוכה לשדה החיטים של המוחזק, לא התכוונתי שכל שדה החיטים של המוחזק, אלא תלם אחד עשיתי לך, שורה אחת של מחרשה שסמוכה לשדה השעורים, שורה אחת משדה החיטים היא באמת שלך, אבל כל שאר השדה היא שלי. לכן לא היה לי בעיה לחתום ששדה השעורים סמוכה לשדה החיטים שלך, כי שורה אחת באמת היא שלך. אמר לי הבעיה, אתה טוען טוב, שהפרקה אמרה, נכון? באמת, עדיין אתה יכול להרער על שאר שדה החיטים, שהיא הייתה של אבי היתומים, שאתה אפוטרופוס של היתומים שלו. ואם יהיה לך הוכחה שבאמת מישהו גזל אותה ממנו ומחר למוחזק, תוכל להוציא את זה מידי המוחזק. ורק להשאיר לו שורה אחת של חיטים משדה החיטים שהייתה סמוכה לשדה השעורים. ואמר רבי יוחנן, אם המערער טען ואמר... מה שעשיתי לסימן זה רק על תלם אחד בלבד, עשיתי לך סימן, הוא נאמן בטענה, הוא לא איבד את כל השדה. באמת, זיל, הב למי את תלם אחד, קח את כל שדה החיטים, שיש לך הוכחה שזה של אבי היתומים, שאתה אפוטרופוס של היתומים שלו, קח את כל השדה, שורה אחת של תלם, תביא למוחזק. אבל עלה ריך בדדיקלי, היה... שורה של דקלים משובחים מאוד באותו תלם, באותו שורה של תלם. והאפוטרופוס לא רצה לתת אותם למחזיק. אז האפוטרופוס אמר לי לאביי, גם את השורה הזאת אני לא צריך לתת למחזיק. למה? כי אי אבא אבון דעת מי קיים. אם אבי היתומים היה קיים, אבא טעין ואמר, היה יכול לטעון, נכון, הודיתי שהתלם של המחזיק, באמת, היא הייתה שלו בשעה שהוא מכר את שדה השעורים. ולכן חתמתי על שטר המחירה של שדה השעורים, על אף שהיה כתוב בה שהיא סמוכה לשדה החיטים, והיה כתוב ששדה החיטים היא של המוחזק, על אף שהיא שלי, של המערער. אתה יודע למה חתמתי? כי שורה אחת באמת הייתה שלו, אבל זה היה אז, זה היה נכון לזמן כתיבת השורות. אבל לאחר מכן, חזרתי ולקחתי גם את השורה הזאת ממנו. וכעת כל השדה החיטים שלי. אמר לי אבאי, גם הטענה הזאת טענת טוב, שפירקה אמרת. אמר בי יוחנן, מהמערר חזר וטען ואמר, שאחרי שחתמתי על השטר והודיתי שהשורה הזאת היא שלו, חזרתי ולקחתיו ממנו, הוא נאמן. למה באמת הוא נאמן? איזה מין טענה הזאת? אז רש"י מבאר, כי הרי הפה שאסר הוא הפה שהתיר. הרי יש עדים ששדה החיטים הייתה של המערער, ומישהו גזל אותה ממנו. אז אם כן, כל מה שהמוחזק, יש לו זכות בתלם, זה על פי ההודעה של המערער. בזה שהוא הודה, בזמן חתימה שהוא חתם על השטר, שהיה כתוב בו ששדה החיטים היא של המוחזק, בזה שהוא חתם, הוא הודה. ורק על פי זה, המוחזק היה יכול לקבל את שדה החיטים. הפה שאסר, דיינו אסר על עצמו את שדה החיטים, והודה שזה שייך למחזיק, הוא הפה שאיתיר, הוא זה שטוען, חזרתי וקניתי את זה ממנו, לכן הוא נאמן. אמר רבי, איימן דמוקים אפוטרופה, מי שכבר מעמיד אפוטרופוס על נכסיו, לפני שהוא נפטר, נוקים קיאי, שיעמיד כזה אפוטרופוס ממולח, דעדה להפוך בזכות הדעת, מי שיודע להפך בזכותם של היתומים, בסוף להחזיר להם את כל שדה החיטים עם שורת הדקלים. אומרת המשנה, אדם יש לו שדה, וסביב השדה שלו יש שדות אחרות. איך הוא יגיע לשדה שלו? הייתה לו דרך שחצתה אחת השדות שסביב השדה שלו. והוא נסע לחוץ לארץ, מי שהלך למדינת הים. וכשהוא חזר, הוא רואה שבעלי השדות שסביב השדה שלו החזיקו בדרך שהייתה לו. כעת הוא לא יודע באיזה שדה הייתה הדרך שדרכה הוא עבר אל השדה שלו בין השדות. כי מי מבין בעלי השדות פשוט החזיק בדרך הזאת והפך אותה לחלק מהשדה שלו, וכעת הוא לא נותן רשות לבעל השדה האמצעית לעבור באותה דרך. עבדה דרך שדה, הוא לא יודע, הוא לא זוכר איפה הייתה הדרך של השדה שלו, הוא רק יודע באופן ודאי שהייתה לו דרך באחת מהשדות שמקיפות את השדה שלו. אדמון אומר, הוא יכול בכוח לחפש את הדרך הקצרה ביותר מסביב השדה שלו, ולזכות בה לעבור דרכה, לעשות לעצמו שם דרך ולעבור דרכו אל השדה שלו. אדמון אומר, ילך לו בדרך הקצרה. אבל הוא לא יכול לקחת יותר מהדרך הקצרה ביותר. הוא לא יכול לטעון שהייתה לו דרך ארוכה יותר במקום אחר. וחכמים אומרים, אפילו בדרך הקצרה הוא לא יכול ללכת, אם אין לו ראייה איפה בדיוק הייתה הדרך שדהו. אלא יקנה לו דרך מאחד מהשדות שסובבים את השדה שלו, אפילו במאה מנה, בסכום גבוה. או יפרח באוויר, או שהוא לא יוכל להיכנס לשדה שלו. שואלת הגמרא, מה הייתה עמד רבנן? למה הוא לא יכול לקחת לעצמו דרך, אפילו הקצרה? הרי שפירקה אמר אדמון, הרי אדמון צודק, שהרי ודאי הייתה לו כאן דרך, למה הוא צריך להפסיד לגמרי את הדרך? הגמרא הבינה שכל הארבע שדות שייכות לאדם אחד. אז למה באמת בעל כל ארבע שדות שסביב שדה, הגמרא הייתה סבורה שהן שייכות כולם לאדם אחד. גם השדה של צד מזרח, גם השדה של צד מערב, גם השדה של צד צפון, וגם השדה של צד דרום. ואם כל השדות שייכות לאדם אחד, למה זה שבאמצע, שהשדות האלה מקיפות את השדה שלו, לא יכול לטעון לאותו בעל השדה שמקיפה, לאותו בעל הארבע שדות שמקיפות את השדה האמצעית שלו, למה הוא לא יכול לטעון לו, רבנו, אתה ודאי חייב לתת לי דרך, כי הרי באחת השדות שלך, הייתה הדרך של השדה שלי, לפחות תן לי את הדרך הקצרה ביותר. הרי שפירקה אמר אדמון, אדמון אומר דבר נכון. אמר רב יהודה אמר בשם רב. המשנה מדברת כגון שהשדות שמקיפות את השדה האמצעית לא שייכות לבן אדם אחד, אלא שייכות לארבעה אנשים, שיקיפו ארבעה בני אדם מארבע רוחותיה. זה שנמצא בצד מזרח אומר לו, מי אמר שהדרך שלך הייתה בצד מזרח, אולי הייתה בצד מערב. זה שהשדה שלו בצד מערב יכול לומר לו, מי אמר לך שהדרך הייתה בצד מערב, בצד שלי, אולי זה היה בצד דרום, זה של צד דרום, אומר צד צפון. כל אחד אומר לו, מי אמר לך שהדרך שלך הייתה בשדה שלי, אתה לא יכול לקחת ממני דרך לשדה שלך. שואלת הגמרא, אם כן, היא אחי, מה הייתה עמד האדמון, למה באמת הוא יכול לקחת את הדרך הקצרה? בכאורה, בעל השדה יכול לטעון לו, למה אתה לוקח דרך אצלי? אצלי לא היה לך אף פעם דרך. תרץ את הגמרא, אמר רבה. יש ארבע אפשרויות. הרי, אפשרות אחת, שכל הארבעה שדות היו שייכות לאדם אחד, והם עדיין שייכות לאדם אחד. ואז בוודאי, בוודאי צודק אדמון, חכמים מודים לו, שבעל השדות שסביב השדה חייב לתת דרך לבעל השדה האמצעית. כי אין ספק, ודאי שאחת מהדרכים, ודאי שבאחת מהשדות הייתה הדרך הזאת של השדה, והם כולם היו ועדיין שלו, ודאי שהוא חייב לתת אפשרות לעבור דרך האחת משדותיו לבעל השדה האמצעית. זה ודאי אין ספק. עכשיו, אפשרות שנייה, מקרה שני, שהיו ארבעה שדות, כל שדה שייכת לבן אדם אחר, והייתה שייכת לבן אדם אחר, ובמקרה הזה, ודאי כמו דעת חכמים, בעל השדה האמצעית לא יכול לקפות אף אחד מבעלי השדות שיביא לו דרך, כי כל אחד יכול לטעון, הדרך שלך לא הייתה אצלי, הייתה אצל מישהו אחר, אין לך ראיה שהייתה לך דרך אצלי, אתה לא יכול לקפות אותי לתת לך דרך. מתי הוויכוח בין אדמון לבין חכמים? אמר רבה, במקרה של ארבעה בעלי שדה, דעתו מכוח ארבעה, שבאו מכוח ארבעה, זאת אומרת, בעצם זה דומה למקרה השני שבו אמרנו שהיו ארבעה בעלי שדות והם עדיין נשארו. רק כאן מדבר רב על מקרה שבו התחלפו הבעלים. זאת אומרת, היו כאן ארבעה שדות מסביב השדה האמצעית. שדה אחת הייתה שייכת לראובן, שדה שנייה שמעון, שדה שלישית לוי, שדה רביעית יהודה. וכל אחד מהם אחר את השדה שלו. וכעת גם כל אחת מהשדות שייכת למישהו אחר. שדה אחת שייכת ליששכר, שדה שנייה לזבולון, שדה שלישית לדן ושדה רביעית לנפתלי. זאת אומרת, היו שייכים כל שדה שייכת למישהו אחר, וכעת גם כן כל שדה שייכת למישהו אחר. בוודאי, הם יכולים לדחות את בעל השדה האמצעית ולומר לו, הדרך שלך לא הייתה בשדה שלי, לך תוכיח, אתה לא יכול להוכיח את זה. וכן, במקרה שלישי, שלב עדיין לא דיברנו, אפשרות השלישית, ארבעה דעתו מכוח חד. זאת אומרת, כשבעל השדה האמצעית היה כאן, כל אחת מארבעה השדות הייתה שייכת, כל הארבעה השדות היו שייכים לאדם אחד. רק מה? אותו אדם מכר כל שדה למישהו אחר. שדה המזרחית לראובן, שדה מערבית לשמעון, שדה צפונית ללוי, ושדה דרומית ליהודה. גם כאן, כולה אלמה, גם אדמון וגם חכמים, לא פליגי, הם ביניהם ויכוח, דמעצים מתחילי, כל אחד מארבעה יכול לדחות, ולומר לו, תביא ראיה שהדרך שלך הייתה בשדה שלי ולא בשדה של זה שלידי. קיפליגי, באיזה מקרה, באיזה אופן, הוויכוח בין אדמון לבין חכמים באפשרות הרביעית, במקרה הרביעי. בחד דעתי מכוח ארבעה. במקרה שבו, כשבעל השדה האמצעית היה כאן, כל אחת מהשדות שמקיפות את השדה שלו הייתה שייכת בבעלות למישהו אחר. והגיע כאן איזה עשיר וקנה את כל השדות שמקיפות את סביב השדה האמצעית. בזה הוויכוח. אדמון סבר שבעל השדה האמצעית יכול לטעון לעשיר הזה שקנה את כל ארבעה השדות שסביביו, סביבותיו, מכל מקום דרכה היית לגבך. הרי בכל אופן יש לי דרך באחת השדות שלך, ודאי שהייתה לי דרך באחת השדות כאן מסביב. ולכן הוא חייב לתת לו לפחות את הדרך הקצרה ביותר. ורבנן סברי, אפילו שהבעל השדה האמצעי צודק, שדרך הייתה באחת מארבע השדות, אף על פי כן הקונה יכול לומר לו, אי שטקת, אם תסכים לקנות מני דרך, אפילו בסכום מועט, שטקת, אני מוכן למכור לך אפילו במחיר זול, את אחד מה... איזושהי דרך. ואם לא תשתוק ותתבע ממני דרך בכוח, מאדר נא שטר עליהם הריו. אני אחזיר את השטר חוב למוכרים, ואז לא מצית להשתהו את דין הבעדיו. לא תוכל להוציא מהם את הדרך בדין תורה, כי כל אחד ידחה ויאמר לך, תביא ראיה שהדרך עברה בשדה שלי. מספר את הגמרא, אהודה אמר לו, היה איזה אחד שלפני שהוא נפטר, הוא אמר לבני ביתו, דיקלה לברת, את אחד מהדקלים שיש לי, אני נותן לביתי מתנה. אזול יתמי, אחרי שהוא נפטר, הלכו היתומים, פלוג לנכסי, חילקו ביניהם את הנכסים, כל אחד קיבל חלק מהדקלים, ולא הביאו דקל לבת, לא יאהבו לדיקלה. כל אחד אמר, הדקל שאת אמורה לקבל, זה לא מהדקלים שאני ירשתי, זה מהדקלים שיורש אחר ירש, קחי ממנו, כל אחד שלח אותה לאחר. סבר רב יוסף למימר, היה רב יוסף סבור לדמות את המקרה הזה, לומר, ראינו מתניתין, זה בדיוק המקרה של המשנה שלנו, שכשיש ארבעה בעלים, לכל שדה יש בעלים אחרים, כל אחד יכול לדחות אותו אצל השני. אמר לי אביי, מדמי וחסדומי, אתם במשנה שלנו, כל אחד ואחד מבעלי השדות מצי מדחילי, יכול לדחות אותו ולומר לו, הדרך של השדה הייתה בשדה אחרת, לא בשדה שלי. אבל האחה, דיק לגבי הוא, הרי כל אחד מהיורשים מוטלת עליו החובה לתת דקל לאותה בת. ומתי שחלקו ביניהם את הדקלים, כבר הייתה עליהם שיעבוד, הם כבר היו משועבדים, לתת דקל לבת. מה הייתה קנתיו? אם ככה, הרי ודאי הם חייבים לתת את הדקל לבת, אחד מהדקלים, אבל מה התקנה שלהם? למה שאחד ייתן את הדקל שלו ויפסיד ואחרים לא יפסידו? מה התקנה, איך אפשר לעשות שכולם ייתנו בשווה? ליטבו לדיקלה, ייתנו לדקל מתוך הנכסים, ורק אחר כך יחלקו מחדש את כל הנכסים, לאדרו ולפלגו מרישה. עד כאן דף קופטט.